You entered 2, 4, 5, 2, 8, 7. If this is correct, press 1. To re-enter your access, please wait. You are the first caller, and you'll be placed on hold until the next caller arrives.
שלום, זאת יפעת.
שלום יפעת, מה שלומך?
לא,
חסר, מה נשמע? ברוך השם, את גם רואה ביוטיוב?
מה זה?
את גם מסתכלת ביוטיוב?
כן, אני רואה אותך גם ביוטיוב.
מעולה. את יכולה גם לשלוח צ'אט או לא? כי אני לא רואה פה. אני בינתיים מנסה עוד פלטפורמה, כי הפלטפורמה הקודמת לא הייתה...
כן, היו שם
נבדוקים
כל הזמן.
כן.
טוב, אני התקשרתי גם בטלפון,
אתם מתחם. כן, כן, זה יותר טוב גם ככה. איך עושים? הנה צ'אט, יש לי פה, אוקיי, עכשיו אני רואה צ'אט, אוקיי. כן, גם אצלי, אוקיי. תשלחי משהו כדי לראות אם זה עובד.
מה, כתבתי שלום רב, אתה לא רואה את זה?
לא.
אצלי זה האלה, מה לא נמצא?
ערב טוב, מי זה?
נורא.
אני רומן.
ברוך השם.
את מצליחה?
אני לא מצליחה להתחבר מהיוטיוב, אתה יודע? זה לא מתחבר לי.
למה? לא יודע. איך עשית יפעת כדי להתחבר?
מה?
יפעת, תסבירי שנייה לנאורה איך עשית להתחבר, אני שנייה באה.
כתבתי את הלינק
ששלחת,
וזה
התחבר
לי,
לא עשיתי
שום דבר
מיוחד. נעשה לתחבר את זה גם את הלינק. אמרנו,
שתפת פעם
הנה,
עכשיו נראה לי זה בסדר. עכשיו זה בסדר.
כן?
רואים,
רואים
רק
ספרים. כן, עכשיו בסדר?
בסדר, עכשיו אני רואה
ספרים. ואת לא רואה אותי?
אתה נעלם
כך. לא, עכשיו חזרתי, נו.
לא,
רואים ספרים. זה מוזר, מה? אני רואה את עצמי. אוקיי, בוא נתחיל. אז אני, יש שאלות לגבי הלימוד האחרון? זה בתור הרבה שאלות.
שנייה, קרבה.
יופי. טוב. אז מה שאנחנו אמרנו בפעם הקודמת, בגדול אנחנו למדנו את הנושא של הוא ושמו אחד, שזה אומר שכביכול, למרות שיש סתירה בין שני המושגים של הוא זה המעציל ושמו זה הנאצל, שהוא זה הרצון להשפיע ושמו זה הרצון לקבל, אז הם באחדות. זאת אומרת, אין כביכול שינוי צורה ביניהם, שזה כביכול משהו שהוא בלתי נתפס. זה משהו, זה מה שהרב אומר, וזה מפליאתו של המעציל, כן? זה הדבר הזה, זה היכולת, לחבר הפכים. אז אין לנו השגה במקום הזה, אבל אנחנו צריכים לזכור את את המושגים הזה להמשך. אז אני חוזר על יש לכם את העמוד של עמוד ד', זה עוד ג' מתחיל, דיברו המתחיל, והנה אז צמצם את עצמו. אז אני רק חוזר על על האריזל. והנה אז צמצם את עצמו, אין סוף, בנקודה אמצעית, אשר בו באמצע ממש. וצמצם האור ההוא, ונתחחק את דידי סביבות הנקודה האמצעית. אז אנחנו פה הולכים ללמוד על הנושא של הצמצום, שהוא נושא שהוא מופיע בהמון מקומות בחסידות, גם כן, לא רק בקבלה, אבל אנחנו נראה פה שיש, שיש פה פירוש מאוד מאוד ייחודי של בעל הסולם על המושג הזה של צמצום, שהוא מאוד שונה מרוב מרוב הגדולים האחרים שכתבו את כתבו על הנושא. אז אנחנו נלמד על האות מם שמסביר את שמבאר את המילה צמצם. פירוש, כבר ידעת סוף, סוד הוא ושמו אחד. כן, זה מה שלמדנו בפעם הקודמת. מה?
איפה אתה שוב?
אות מם באור פנימי. עמוד, עמוד ימני, עוד מם, בטור ימני של עמוד ד' של, של ה... אנחנו בעמוד ד'
אוקיי,
דיברו, אז עוד מם של אור פנימי, אז הוא מפרש ציפי, זה ממש... עוד מם. כבר ידעת סוד הוא שמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באינסוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא אין באחדות הפשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו. טוב, יש פה משפט מאוד ארוך, אז אולי נלך עד הסוף ואז נחזור. כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה, שנעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ומצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע, נחת רוח ליוצרה ברוך הוא, הנה אז מסוגלות הנשמות להפך צורת הרצון לקבל שבהם המפרידן מן המעציל לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה חן, וכן, כשכתבתי לי כמה נות צדיק, אין שם. שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקרא דבקות וייחוד, כנל דיבור המתחיל אמנם, כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל וקנו צורת הרצון להשפיע, שזה היא צורת המעציל עצמו. טוב, אז זה כל המשפט, יש פה משפט מאוד מאוד ארוך, שהוא במספר שורות, אפשר להגיד שהוא מתמצת את כל התורה של הבריאה ושל התיקון, של הבריאה, של הקלקול ושל התיקון, של העולמות ושל האדם, אז על פי שיטתו של בעל הסולם, אז אנחנו נצטרך פה לחזור לאט לאט, כי יש פה הרבה הרבה מושגים. וכמובן, אם משהו לא ברור, אז אני סומך עליכם כדי שתעזרו לברר את זה ותשאלו שאלות, כי זה ממש לטובת כולנו. אז אנחנו חוזרים בהתחלה. אז כבר ידעת הסוד הוא שמו אחד, זה מה שאמרנו, שיש לנו סתירה, למרות שיש פה הפכיות צורה בין המעציל לנאצל באינסוף ברוך הוא, ולמרות זאת, יש באינסוף ברוך הוא פלא, משהו ייחודי, בלתי מובן, שהוא האחדות, הוא האחדות של המקבל ושל המשפיע. ואף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל על הכלול באינסוף ברוך הוא, עכשיו, למה אנחנו יודעים שיש רצון לקבל כלול באינסוף ברוך הוא? מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאיפה אנחנו יכולים להסיק את זה ברמה שכלית? שחייב להיות רצון לקבל באינסוף ברוך הוא. אז אמרנו שאינסוף ברוך הוא למעשה האור שמתפשט מעצמותו. זאת אומרת, אינסוף ברוך הוא, אנחנו נראה ונלמד שזה גם נקרא במקומות אחרים על ידי בעל הסולם, זה נקרא מחשבת הבריאה. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על איזשהו שפע שמתפשט מעצמותו, זאת אומרת מהבורא עצמו. אז אם אנחנו מדברים על משהו שמתפשט, אז אנחנו אומרים שזה כבר לא הוא עצמו, ואם אתם זוכרות, אנחנו למדנו שברגע שמשהו משנה צורה, אז הוא קונה צורה חדשה, אז הוא גם קונה שם חדש. ומכיוון שפה אנחנו רואים שזה כבר לא נקרא, המהות הזאת לא נקראת עצמותו, אלא נקראת אינסוף, אז זה אומר שיש פה שינוי, יש פה שינוי צורה, חייב להיות שינוי צורה בין עצמותו, לבין אינסוף ברוך הוא. זה גם החידוש של בעל הסולם, שבהרבה מקומות, בהרבה ספרים אחרים, יש טשטוש של המושגים, והרבה פעמים שאומרים על אינסוף ברוך הוא, מבלבלים את זה עם עצמותו. אבל פה יש פה הבחנה ברורה בין עצמותו ואינסוף ברוך הוא. אינסוף ברוך הוא זה כבר לא עצמותו, אלא זה משהו שנפרד ממנו. ולמדנו שאם משהו נפרד מדבר אחד שאין הפירוד ברוחני הוא תלוי בשינוי הצורה. אז מכאן אנחנו יכולים להסיק שאין סוף ברוך הוא נפרד ומתפשט מעצמותו, ולכן יש גם שינוי, ולכן חייב להיות שינוי צורה, צורה חדשה שלא הייתה קיימת בעצמותו. ומכיוון שבעצמותו יש רק דבר אחד שנקרא רצון להשפיע, אז אנחנו חייבים להבין ולהסיק שיש צורה חדשה שהתווספה לצורה הקודמת, והצורה החדשה היחידה שלא כלולה בעצמותו, זה רצון לקבל. כן? כי הרצון לקבל זה אנחנו יודעים ולמדנו שהיא לא כלולה בעצמותו. אז מזה אנחנו לומדים שבאינסוף ברוך הוא חייב להימצא רצון לקבל. אוקיי? עד כאן שאלות? אוקיי. אז ועוד דבר שלמדנו, וזה גם כן ראינו את זה כשהסתכלנו במקור בחלק ב', אז למדנו גם שהרצון לקבל הזה הוא נמצא מתוך כוח של הרצון להשפיע. זאת אומרת, הוא לא, זה לא הרצון לקבל, הכלי עצמו שנמצא באינסוף ברוך הוא נמצא שמה מחויב מהרצון להשפיע שיש במעציל. כן, אמרנו שמה שרצון בעליון הוא חוק וחיוב בתחתון. אז למעשה המעצין רוצה להשפיע, ולכן מחויב שיברא רצון לקבל את השפע שלו. אז זה חשוב לזכור את הנקודות האלה, כי אנחנו נזדקק להם בהמשך. על כל פנים, גם הרצון לקבל שנמצא באינסוף ברוך הוא, הוא נמצא שם באחדות עם הרצון להשפיע. וזה מה שהוא אומר בהמשך, מכל מקום, אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון. אז אור העליון, אז אפשר להגיד שבאינסוף יש שני מרכיבים, יש את המרכיב של האור, שנקרא פה אור עליון או אור אינסוף, ויש את מה שהוא קורא אינסוף. האינסוף זה הרצון לקבל עצמו, כן? אז יש לנו אור אינסוף ואינסוף ברוך הוא. אז יש לפעמים קצת קושי במושגים, אבל בגדול מה שאנחנו רואים שיש פה אור וכלי, כן? אין שום הבדל בינו לבין אור העליון, אלא הם באחדות הפשוטה. פשוט, המושג של פשוט, מישהו זוכר מה הכוונה של פשוט? עוד לא למדנו את זה, אני כבר לא זוכר אם כבר למדנו את המילה הזאת. אבל פשוט, כן, למדנו את זה בהתחלה. בעוד ג' של האופנימי. פשוט, לא. טעות שלי, לא למדנו, אבל פשוט זה אומר שאין בו אפרן מדרגות, כן? אז אין פה אפרן מדרגות, משהו שהוא נקרא פשוט בקבלה, זה הכוונה שהוא מופשט, זאת אומרת, הוא משהו שאתה לא יכול לראות בו שום מדרגות, שום, אתה לא יכול להגיד למעלה למטה, שחור לבן, גבוה נמוך וכן הלאה. הכל באחדות, כן? זה המושג של פשוט. וזה, עוד פעם, זה משהו שהוא מעבר להבנה שלנו, כן? איך אפשר לקחו לזה פשוט, למרות שיש, הוא אומר, אחדות פשוטה. איך יכול להיות אחדות פשוטה בין שני הפכים? אנחנו חוזרים עוד פעם לסימן שאלה הזה שאין לנו השגה בו. ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה, לסיבה ולגורם לבריאת העולמות, זאת אומרת, ולמרות שיש לנו כביכול, אין לנו שום פירוד, כן? אין לנו שום פירוד באינסוף, ובכל זאת יש שינוי צורה, זאת אומרת, יש שינוי צורה, כי אנחנו אומרים יש פה רצון, להשפיע ורצון לקבל, אז יש כן שינוי צורה, אבל באינסוף זה לא גורם פירוד, אבל עדיין יש פה שינוי צורה. והרב מקדים פה את המאוחר, ואומר שהשינוי צורה הזה שנמצא באינסוף, למרות שהוא לא גורם לפירוד, אבל הוא למעשה השורש של הבריאה של העולמות. כשאנחנו אומרים עולמות, אנחנו מדברים על השורש העלם, כן? עולמות זה מקום העלם, אז כשאנחנו מדברים על עולמות, זה שפת קוד כדי להבין שמדובר על מציאות שהיא אחר הצמצום. צמצום זה אלם, אלם המציאות של האור העליון, הסתלקות של האור העליון. אז שאנחנו רואים פה שלמעשה הולך לקרות עכשיו מה שנקרא בריאת העולמות, אז אנחנו צריכים להבין שהוא מדבר פה על מאורע שקורית אחרי הצמצום. ולפי המשפט הזה אנחנו גם יכולים להבין שהצמצום עצמו הוא תוצאה של שינוי הצורה המדובר, שינוי הצורה בין הוא ושמו, בין אור וכלי, למרות כמו שאמרנו שזה לא גורם לשום פירוד. אז כמובן כרגע הוא לא מסביר, הוא רק נותן לנו איזה שהם מושגים מקדימים. סוג של הקדמה כללית על כל על כל התורה הגדולה הזאת. ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, כמו שאם זכור לנו, זה מה שראינו בהתחלה של של האריזה על עצמו, בעמוד הקודם, אני קורא את זה עוד פעם, בעוד ב' למעלה, וכאשר עלה ברצונו הפשוט, עוד פעם אנחנו רואים פה את העניין של פשוט, הכוונה שברצונו אין הבחנה מדרגה, לברוא העולמות ולהציל הנאצנים ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, ופה הבעל הסולם מצטט את האריזה מילה במילה, ויש כמובן במילים האלה סודות עמוקים, מה זה להוציא לאור, מה זה שלמות, מה זה שמותיו, מה זה כינוייו, כל זה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל אנחנו כבר יכולים גם כן פה להתחיל להרגיש, לפחות אולי לא בשכל, אבל ברגש, שיש פה גם כן תמיהה גדולה, כי איך ייתכן שדרך העולמות, דרך האלן והצמצום, מתגלה פעולה שלמה, כן? הוא כותב להוציא לאור שלמות פעולתיו, וזה זה, 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 זה סוג של סתירה, לעומת מציאות של צמצום. איך שמסתלקות האור, מהיווצרות של חלל, חלל חשוך, איך משם יוצא דווקא התגלות השלמות של הפעולות של הקדוש ברוך הוא, זה דברים שנצטרך להאמין בהם. כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלות עד לעולם הזה, שנעשתה ונתחדשה כאן, אותה אפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ומצוות. זאת אומרת, עוד פעם, מה שהוא רומז לנו פה, דברים שנלמד בהמשך, שכדי שתהיה אפשרות של עבודה, וכבר ראינו את זה בקודם, שדיברנו על מקום פנוי, כשלמדנו על מקום פנוי, שהוא הסביר שזה מקום פנוי לתיקונים, אז זאת אומרת, יש פה גם כן רעיון, שכדי שיהיה עבודה ותיקונים, צריך שיהיה מקום פנוי. ומה המטרה של העבודה הזאת בתורה ומצוות? שכל הדברים יעשו שלא על מנת לקבל, אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. זאת אומרת שכל התיקון של, אם נגיד ככה, כל התיקון של הצמצום עצמו, של האסתר, של האלם, של האור האלוקי, הוא יכול רק להגיע דרך עבודה בתורה ומצוות, על מנת להשפיע. ולא על מנת לקבל, כמובן זה מושגים שאנחנו עוד לא מבינים אותם. נחת רוח יוצר ברוך הוא. והנה אז מסוגלות הנשמות, להפך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידה מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. זאת אומרת, אחרי שהנבראים, הנשמות, עושות את התיקונים האלה, יש פה רעש ברקע, אולי אפשר לשים על מיוט או משהו? כשהנשמות עושים את התיקונים האלה, אז הם גורמים לרצונות שלהם להשתנות, מרצון של לקבל לרצון להשפיע. והנה אז מסוגלות הנשמות להפך צורת הרצון לקבל שבין המפחידים, המפחידה מן המעציל, כי הרצון, השינוי צורה של הרצון הוא זה שמפריד ברוחני, כן? ולכן אם הרצון של הנאצל הוא לקבל, אז זה מפריד אותו מהרצון של המעציל, אבל על מנת שוב להידבק במעציל, הוא צריך לשנות את הרצון לרצון להשפיע, שהוא הרצון של המעציל עצמו. בצורת רצון להשפיע, כלומר לקבל מהמעציל, כדי להשפיע נחת רוח לו. אז עוד פעם פה הדברים הם כתובים, דברים עמוקים וארוכים שכתובים פה בקיצור נמרץ, אבל הוא מדבר פה על המדרגה העליונה של התיקון של הנשמות יגיעו אליהם בגמר התיקון, שהיא נקראת לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע מאפשר לגשר על שני ההפכים, שמצד אחד הקבלה מחיקה, הקבלה של הנאצל מחיקה אותו מהרצון של המעציל, בגלל השינוי צורה, בגלל ההחקה, אבל מצד שני היא מאפשרת לה תענוג, כי לא יכולה תענוג בלי רצון לקבל. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? אז אנחנו משלבים את הרצון לקבל עם הרצון להשפיע. זאת אומרת שאנחנו, הנשמות יקבלו על מנת לעשות נחת רוח למי שמשפיע אליהם, כי זה הרצון של הבורא. הרצון של הבורא זה להשפיע, אז אם אני מקבל ממנו על מנת לעשות לו נחת רוח, כי אני מבין שזה מה שהוא רוצה, אז אני מצד אחד מחזיק בצד של בקצה של ההשפעה, ואז אני בדבקות, ואני יכול לקבל את השפע, ומצד שני אני מחזיק בקצה של הקבלה, ואז אני מקבל ונהנה, וככה אני יכול להשיג את מטרת הבריאה.
מה זה להשפיע נחת רוח לו?
כן, זו שאלה מצוינת, כי אני מבין שאת שואלת מההיבט מה זה אומר, כי איך אפשר להגיד שאני גורם לו לאיזשהו ענה, נכון? זאת השאלה. כן, כי כביכול אנחנו אמרנו שהוא, אני הוויה ולא שיניתי, זאת אומרת שהוא לא בר שינוי ותמורה, כאן זה מה שלמדנו בהתחלה, ולכן אם אני אומר, אני עושה לו נחת רוח, זה כביכול שאני גורם לו לאיזשהו השתלמות, איזשהו נחת שלא היה לו מקודם, והוא היה זקוק לפעולות שלי, כדי שהוא יקבל את הנחת הזאת. אז לעשות לו נחת רוח, למעשה זה לעשות את רצונו, בפשטות, זה, אני חושב, זה מה שצריך להגיד. אנחנו צריכים להבין שזה לא, שאנחנו לא פה נכנסים לאיזשהו הבנה והשגה של רגשות, חס ושלום, של הבורא, כי אין לנו שום השגה, וכל הביטויים פה הם לסבר את האוזן. אז לעשות לו נחת רוח זה לעשות רצונו, זאת אומרת, הוא רוצה, זה כמו בן שאבא שלו רוצה לתת לו כסף, וזהו, ואז הוא מוכן לקבל את הכסף, כי זה רצון האבא. עכשיו, במקרה של הבן, הוא גם יודע שזה עושה לו שמחה. אנחנו כלפי הבורא, השפה של לעשות נחת רוח היא שפה מושלת מהיחסים בין בני אנוש. אבל בפשטות זה להגיד, לעשות רצונו. ורצונו זה שנקבל ממנו, זה רצונו. מי רוצה להוסיף? נאורה?
תמשיכו.
אוקיי. יש מאמר של בעל הסולם שנקרא מבוא לספר הזוהר, ששמע הוא מפתח מאוד את הנושא הזה, של מה זה בדיוק לעשות נחת רוח לבורא, וזה שווה לימוד, הוא מאמר עמוק, ושמה הוא אומר שלמעשה זה, לעשות נחת רוח לבורא זה משהו שהוא יותר בשלב, במקום של המדמה אצל האדם, זאת אומרת, זה משהו שהוא נחוץ לאדם, ימל עצמו את זה, ואין לזה, וככה זה נוצר בשבילנו, כדי שיהיה לנו סוג של כוח מניע, לעשות את הדברים, בתחושה שזה עושה לו נחת רוח, ואנחנו צריכים להאמין שזה עושה לו נחת רוח, למרות שאנחנו לא מבינים מה זה נחת רוח. אז באיזשהו מקום הוא אומר, המושג הזה הוא בשבילנו, כן? הוא לא בהכרח קשור למציאות כלשהי, אבל הוא חיוני לנו, כדי שנרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה שווה בהזדמנות ללמוד את המאמר הזה, כי הוא מאוד מאוד יורד לתוך הנקודה הזאת, כן? הוא משתמש שמה בפסוק ביד נביאים אדמה. שמה הוא מסביר את הפסוק הזה, שלמעשה מה שצריך להניע אותנו זה כוח הדמיון. כוח הדמיון שבמעשים שלנו אנחנו עושים נחת רוח לבורא, ואין לזה שום רלוונטיות כלפינו, אם זה, מה קורה באמת אצל הבורא, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו גם לא, אין לנו שום השגה שם. אז מספיק שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים לו נחת רוח, אוקיי? אני ממשיך. להיותו רוצה חן, כן? זה מה שאמרנו. למעשה, מה זה נעשות לו נחת רוח? להיותו רוצה חן, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שנקבל. הוא רוצה שיהיה לנו הנאה מהקבלה. זה הרצון שלו. כמו שכתבתי לכמן בעוד צדיק, אין שם. שהוא השתוות הצורה עם המעציל. זאת אומרת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, אז למעשה, הקבלה שלי לא נחשבת קבלה. הקבלה שלי נחשבת לגמרי נתינה. והיא לא מפחידה אותי ממנו. ובזה אני, וזה מאפשר לי קבלה מלאה של כל השפע, של כל הנוכחות שלו, של כל האור אלוקי. וזה רצונו, זה מה שהוא רוצה. בסופו של דבר הוא רוצה להיטיב לנבראים. אמרנו שלהיטיב לנבראים זה, הפירוש של להיטיב לנבראים זה לחבר אותם אליו. זה ההטבה שלו. שנקרא דבקות וייחוד. אוקיי? אז דבקות וייחוד, אני חושב שיש פה עוד פעם רמז, דבקות זה מצד ההשתלבות הצורה, של להשפיע ולהשפיע, אנחנו רוצים להשפיע, בקבלה שלנו רוצים להשפיע לו, והוא רוצה להשפיע לנו, אז זה נקרא דבקות, וייחוד, אני חושב שייחוד, כל פעם שמשתמשים בייחוד בשפת הקבלה, זה הכוונה, זה חיבור של הפכים, את לייחד שני דברים, זה לייחד הפכים. יש לנו חסד, גבורה ורחמים, אז רחמים זה הכוח המייחד בין החסד והגבורה. אבל כשאנחנו אומרים לייחד קודשא בריך הוא ושכנתא, אז זה לייחד הפכים, קודשא בריך הוא זה הצד המשפיע, ושכנתא זה הצד המקבל. אז כשאנחנו מדברים על ייחודים, זה מגוון מאוד מאוד רחב של פעולות, אבל כולם מדברים על אותו דבר, שזה לייחד הפכים. נגיד לי, לייחד זה גם להשתמש בחול כדי להעלות אותו לקודש, כן? זה גם לייחד. זה כל דבר שמחבר הפכים. כנ"ל דיבור המתחיל אומנם, כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, כן? נתפשטו פה זה מהלשון להתפשט, להוריד את להיפרד מהרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזה היא צורת המעציל עצמו. אז זה הדבקות. וכבר ידעת, כי השתוות הצורה עושה הרוחנים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם, כמו שכתוב לפנינו. אז פה הוא מתאר למעשה מציאות של מה שנקרא גמר התיקון, שבסוף כל התיקונים של כל העולמות והנבראים שמתאפשרים בזכות הצמצום עצמו, שאנחנו עוד לא למדנו עליו, אבל למעשה מטרת הצמצום מאפשרת את העבודה של התחתונים והתיקונים של התחתונים, ובסוף למעשה מה שהוא אומר לנו פה, מהי הנקודה הסופית שכל המציאות תחזור לה, זה הנקודה של האינסוף עצמה. האינסוף היא, ואולי זה נרחיב את זה בהמשך, נביא אולי מקורות נוספים, אבל האינסוף היא נקודת ההתחלה ונקודת הסוף. זה אותו דבר. זאת אומרת, היא נקודת ההתחלה שאנחנו איבדנו, שבגלל הצמצום איבדנו את הנקודה הזאת, אבל בזכות הצמצום מצד שני, אנחנו יכולים לתקן. אבל המטרה והסיום של כל התיקון יהיה לחזור לנקודה של הוא שמו אחד. אוקיי? זה מה שהוא כותב פה. יש שאלות? טוב.
זה מובן מדי
או זה סתום מדי? וזה שכתב הרב. אז עכשיו הוא הולך להסביר לנו מה זה באמת הצמצום. כן, עד עכשיו הייתה פה הקדמה שמסבירה שהצמצום הוא הפתח לאפשרות של עבודה של התחתונים. וזה מה שכתוב הרב, שכשעלה ברצונו הפשוט לברוא וכו', כן, הוא חוזר פה על הדברי האריזל, ואז הוא מסביר את המילה עלה. כן, אנחנו, אם אתם מסתכלות עוד פעם בדף הקודם בעוד ב' למעלה, כתוב, וכאשר עלה ברצונו הפשוט, אז היינו יכולים להבין מה זה עלה ברצונו, זה כמו שעלה לי לראש כזה. עלה לי איזשהו רעיון, כן? אז בעל הסולם הולך לבנות על המילה הזאת, על המילה עלה, את כל השיטה שלו של הצמצום. אז בואו נראה מה הוא אומר. פירושו, שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שיקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו, כדי לשוות צורתו לאור העליון. אז מה, מי הנושא פה של המשפט אצל בעל הסולם? אצל בעל הסולם, מי הנושא פה של עלה? אני מדובר פה, אני חוזר על המשפט, פירושו, שנתעלה בזיכור ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו. מי זה? הטבוע בו מי? מדובר פה על, 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 על המעציל או על הנאצל?
נאצל.
יפה. כן, מדובר פה על הנאצל. אצל מי יש רצון לקבל? אצל הנאצל, נכון? אצל אינסוף, לא אצל האור, לא אצל האור העליון, אצל אינסוף, אצל הרצון לקבל שבאינסוף. אז הוא מבין, אז מה זה הכוונה עלה? אז הוא אומר, יש לו רצון, כן? פירושו, שנתעלה בזיכור ודבקות על ידי, הוא נתעלה. זאת אומרת, הרצון לקבל עצמו נתעלה. איך הוא נתעלה? בזיכוך ובדביקות. זאת אומרת, שהוא זיכך את הרצון לקבל שלו, לזכך רצון זה אומר להפוך אותו מרצון לקבל לרצון להשפיע. זה מה שנקרא זיכוך. ובדביקות, כי ברגע שהוא מזכך את הרצון שלו, אז הוא נדבק בו. בוא נתעלם כרגע מהקושייה שהוא כבר היה... הוא לא היה צריך את זה להיות בדבקות, כן? כי באינסוף אמרנו שזה לא מפחיד. אבל בוא נתעלם מזה, רק בוא נקרא מה שכתוב פה. היה לו רצון לקבל שהיה אב ואחור לעומת הרצון להשפיע, והוא זיכך אותו, הוא התעלה, הכוונה הוא התעלה. אמרנו שהעליון הוא המשפיע והתחתון הוא המקבל, אז זה שהוא התעלה, הכוונה שהוא שינה צורתו בדומה ונהיה דומה לעליון, למשפיע. כן? פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל. זאת אומרת, מה שהוא עשה שהוא התעבו הבו כדי להשוות צורתו לאור העליון. זאת אומרת, למעשה, מה קורה פה? הרצון לקבל מלא באור. והוא מרגיש שהאור... יש בו רצון להשפיע. תכף הרב יסביר למה לאור יש רצון להשפיע, אבל הוא מרגיש שהוא רצון לקבל ולאור יש רצון להשפיע. אז יש לו רצון להשתוות עם הכוח ההשפעה הזאת. הוא מרגיש שהוא רוצה להשתוות לדבר הזה. עכשיו, מה הוא יכול? האם הוא יכול להשפיע בעצמו? הוא לא יכול להשפיע בעצמו, כי הוא רצון לקבל. כן? אז מה הוא יכול לעשות? הדבר המקסימלי שהוא יכול לעשות כדי להידמות לכוח ההשפעה שיש באור, זה להפסיק לקבל. זה בוא נגיד שזה ההידמות הכי גדולה שהוא יכול לעשות כדי להידמות, בוא נגיד זה השינוי הכי גדול שהוא יכול לעשות ברצון שלו, כדי להידמות ל, 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 לרצון להשפיע. אז הוא כמו שכתוב בתהילים, סור מרע ועשה טוב. אז הוא, אם אנחנו אומרים, נגיד שהרע זה הרצון לקבל והטוב זה הרצון להשפיע, אז לעשות טוב הוא לא יכול, כי הוא לא רצון לקבל, אבל הוא יכול לפחות לצמצם את הרצון לקבל שלו עד המינימום, או עד אפס, להיות סור מרע. אז זה מה שכתוב פה, זה מה שהוא אומר, על ידי שיקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל, הטבוע בו, זאת אומרת, הוא לא אומר שהוא הפך להיות רצון להשפיע, לא. אבל מה שהוא עשה, שהוא איפס את הכוח הקבלה שלו לאפס, כן? יקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל את הטבוע בו, כדי להשוות צורתו לאור עליון. ואף על פי, שהרצון לקבל שבין סוף, הנקרא מלכות דין סוף, או שמו כנל, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם אור העליון, מחמת השינוי הצורה שבו. טוב, פה הוא מזכיר לנו את התהייה הזאת, שמצד אחד הוא מרגיש שיש בו שינוי לעומת האור העליון, ומצד שני, באינסוף אין שינוי, אין פירוד. השינוי הזה לא גורע כלום. וכאמור. אוקיי, אז מה שאנחנו, אני אעשה פה הפסקה, מה שאנחנו לומדים פה זה, הוא חידוש מאוד גדול של בעל הסולם. שברוב המקומות, איך מבינים את האריזה על פה, מבינים את האריזה בצורה הפוכה. זאת אומרת, ואם תסתכלו בהרבה מקומות, גם בחסידות, בחב"ד וזה, שאומרים, כאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכו' וכו', אז כולם מבינים שהנושא של המשפט פה זה המעציל. כן, המעציל הוא זה שרצה לברוא עולמות וכן הלאה, ולכן הוא צמצם את ה... הוא צמצם. כן, בג' למעלה, והנה אז צמצם, כל זה המעציל. שהנושא של המשפטים האלה זה המעציל, זה הבורא עצמו. בעל הסולם פה יש לו חידוש מאוד מאוד גדול, הוא אומר לא, זה לא המעציל, זה הנעצר. עכשיו, זה מתיישב יפה עם, עם מה שלמדנו, כן? למדנו ש... אם אנחנו זוכרים, שאמרנו שהאור העליון הוא במנוחה מוחלטת, ולמדנו שלמעשה אין אור בלי כלי, כי... אין אור בלי רצון לקבל, לא יכול להיות הופעה של אור בנעצר בלי רצון לקבל, ואין כפייה נוהגת ברוחנית. זאת אומרת ש... אז זה מסתדר מאוד יפה, כי בסך הכל, אם נוכחות האור במציאות קשורה ברצון לקבל של הכלי, טוב, זה באמת הנקודה שעלתה בדיון שלנו בפעם הקודמת, אבל מהצד של ההערה שמתקבלת בנברא, לא מהצד של האור עצמה, אבל מהצד של המקבל, אז מובן פה שלמעשה לא יכול להיות שהצמצום יבוא מהאור, האור עצמו הוא לא בר שינוי, הוא במנוחה מוחלטת, אלא מה שגורם לקבלה או לאי קבלה של האור, זה הפעולות של הנאצל. אז זה מסתדר יפה עם השיטה של בעל הסולם, שלמעשה הכל בסופו של דבר, שאחד, המעציל אינו בר שינוי, ולכן לא יעלה על הדעת, שפעם אחד הוא מדליק את האור, פעם שני הוא מחבא את האור, כן, בהשאלה, כמשל, וזה מסתדר יפה עם ההסבר שלו, שלמעשה הקיום של האור במציאות הוא תלוי אך ורק בפעולת הנאצל. ולכן פה כל הפעולה של הצמצום עצמו היא קשורה ברצון לקבל. כשהרצון לקבל משנה צורתו, שהוא מצמצם את רצון הקבלה שלו, אז הוא גורם לצמצום האור. ואני ממשיך.
משהו לא ברור לפה, כתוב עליו ברצונו הפשוט לברוא העולמות. אז איך פתאום הנושא
נהיה נעצר? טוב, זה מה שלמדנו מקודם. הוא אמר שלמעשה האפשר, העולמות פה הכוונה, מציאות של שקורית אחרי שיש היעדר של הערה אלוקית, ברגע שיש הסתר וצמצום של ההערה. ואז יש מקום לתיקונים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מקום של עולמות ותיקונים וכו' וכו', הכל מדובר רק על התחתונים, כן? זאת אומרת, עלה ברצונו לברוא עולמות, זה, כל זה הבעל הסולם מבין שזה בא מהמקבל. המקבל רוצה לתקן, הוא רוצה תיקון. הוא רוצה לעשות איזשהו תיקון שיאפשר לו להשתוות למשפיע. אוקיי? אז זה נכון שזה קריאה אחרת לגמרי מאיך שנראה לנו פה המשפט, כן? אבל זה השיטה של בעל הסולם, זו שיטה מהפכנית מבחינת ההבנה מה זה צמצום, כן? אבל היא בוא נגיד שהיא שיטה שהיא מאוד מסודרת, כן? היא שיטה שהיא מאוד, איך אומרים, היא מאוד הולכת בקנה אחד עם... עם כל הגישה שלו, כן, שלמעשה הכל תלוי, אם אתם זוכות, קראנו את המשפט הגדול הזה, שהכל תלוי ברצון, כן, אז הכל זה הכל, זאת אומרת, הכל, עולמות, קלקולים, תיקונים, גאולה, הכל תלוי ברצון, ברצון של, הכוונה, הרצון זה הרצון של התחתון, כן, צריך להבין את זה. זאת אומרת, אפשר להגיד שלמעשה, עוד פעם, אני מאוד מאוד זהיר בלשון, כי זה לא רוצה להישמע שכביכול יש לנו איזושהי השגה כלשהי בעצמותו, אבל אפשר להגיד שמבחינת הרצון של השפע האלוקי, הרצון הזה שלם לגמרי, באינסוף ברוך הוא, יש למעשה כלי שיש לו רצון בלתי מוגבל, שמקבל שפע בלתי מוגבל, ויש לו כנראה הנאה כנראה בלתי, עונג בלתי מוגבל, אז זה רצון הבורא. זאת אומרת, כל מה שקורה אחר כך, זה מפת איזושהי התעוררות של המקבל. אני מבין שהמושגים האלה הם מאוד מאוד לא פשוטים, וככל שמתעמקים בזה יותר, אז זה נהיה עוד יותר מסובך, אז לא צריך להתייאש, כן? זה בסדר גמור, שזה מבלבל ושזה לא מובן, אבל זה חלק מהסיפור של הלימוד הזה. עכשיו, הוא הולך להשתמש פה במילה מעניינת, אז אני חוזר למשפט הקודם, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם אור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. זאת אומרת, מה שאומר בעל הסולם, שלמעשה יש פה שאלה, מאיפה בא הרצון הזה של התחתון להשתוות לעליון? מכיוון שלמדנו שבאינסוף, אין חיסרון לתחתון בזה שהוא בשינוי צורה, כן? אין לו ריחוק מהעליון בזה שהוא בשינוי צורה. אז מאיפה יכול לבוא הרצון הזה להשתוות? אז הוא מסביר פה, ועם כל זה קישט את עצמו, זאת אומרת, למרות שהוא היה, שמפת השינוי צורה לא היה לו שום חיסרון ופירוד, עם כל זה קישט את עצמו להשוות צורתו אל אור העליון. אז המילה החשובה פה זה המילה קישט. זאת אומרת, כל הרצון הזה להשתוות של התחתון מהעליון היא בגדר של קישוט, ולא משהו אחר. לא מחויב בכלל המציאות, כמו שאישה לא חייבת להתקשט. אישה יפה, יש את היופי שלה, והקישוט הוא רק תוספת על השלמות, אבל היא לא מחויבת. ראיתי סיפור של הרב ברוך שלום, שהוא מסביר את המושג הזה של קישוט. אז הוא אומר שהיה סיפור של רב אחד שעלה לדוכן לדבר לקהילה שלו בשבת אחת, והוא סיפר על משפחה ענייה מאוד, שהם על פת לחם, וחייבים לעזור להם, ועד כמה שהמצב קשה. ואז כל הקהילה בכתה מאוד ומאוד התרגשה מהסיפור הזה, וכולם באו לתרום. ו... ביד עין יפה. אז הוא מאוד התרשם מהדבר הזה, ושבת לאחר מכן הוא בא ועוד פעם דיבר מול הקהילה, ואמר שאשתו נורא מסכנה, כי אין לה, חסר לה שרשרת של פנינים. ואז כל הקהילה צחקה, והוא לא הבין למה, זאת אומרת, אז הוא בדיוק בסך הכל הוא עשה אותו דבר, שהוא תיאר מצב אגום של מישהו שחסר לו משהו. אז מה שהרב ברוך שלום זה מסביר שלמעשה יש הבדל בין שחסר לי אמצעי קיום ממש, לבין שחסר לי משהו לקשט את עצמי. זאת אומרת, משהו שמקשט, שבא לקשט, זה משהו שהוא לא נצרך, הוא תוספת. אז יש פה משהו פלאי ממש, זאת אומרת שכל המציאות של הצמצום ובריאת כל העולמות, לפי מה שכתוב פה, הוא בא רק מרצון של קישוט. זהו, רצון של קישוט של המלכות באינסוף, של הכלי שנמצא באינסוף. הוא רצה להתקשט, ומזה גרם לכל המציאות להיברא איך שאנחנו מכירים. אז זה קצת, סיפור קצת חדש, נכון? זה נשמע כמו אפילו משהו, לא היה מחויב בכלל מהמציאות שזה יקרה. היינו יכולים להסתדר בלי זה, נכון? כמו שלא חייבים לשים עגילים, אפשר להסתדר בלי זה. זה סוג של תוספת כזה, ובגלל התוספת הזאת קרה כל מה שקרה. אז בואו נראה מה קרה. אז אני חוזר, ועם כל זה קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה דלת שבו. זאת אומרת, להסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה דלת שבו, לא למדנו מה זה בחינה דלת, אבל מה שאנחנו מבינים שהוא רוצה לי כמה שיותר להתחרחק מהרצון לקבל הזה, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה דבקות כנ"ל, וזהו שמתבטא במילה עלה. כלומר, שעלתה המלכות באינסוף, שהוא סוד הרצון הפשוט, ונדבקה אל האור העליון. דהיינו שנהייתה את הרצון לקבל שלה כמבואר. זאת אומרת, הוא חוזר ומסביר מה הכוונה עלה. הכוונה עלה זה שינה את צורתו כדי להיות יותר בקרבה, יותר בדבקות עם הרצון של האור העליון, שהוא רצון של השפעה. אולי, מה שאתם רוצות, אני חושב שאולי אפשר להפסיק פה, אתם רוצות להמשיך עד סוף עוד כמה שורות. כן, כן.
טוב, המקום הזה של התקשיב, זה מקום שהרבה זמן ככה, ששעת,
לא? את יכולה לדבר טיפה איתה בכל, נו?
אז זה לא מספיק, אוקיי. המקום של התקשיב, זה מצד זה, שזה כאילו לא מחויב של הבורא, כי אז זה מראה הפיסה. אבל מצד הדברה, זה הדבר הכי מהותי, זה לא שר של עצמינים, זה כאילו אמרת ש... חוסר שהוא נגיד כמו, נגיד, אם נגיד האוכל או העני הזה, אז, אבל פה זה ההפך, זה מה שפונה בעצם את המהות האנטית. כי בלי התחית הזה, אין כאילו הנברא לא עושה את התחית שלו בעולם.
כן, אבל אז איך את מבינה שהוא משתמש במילה קישוט? כי אם זה היה כל כך נצחח...
להגיד שזה לא קשיב בגלל שהשם של שיש רואה, שהוא היה צריך שאנחנו, כאילו, את המקום של השינוי, של הנבורה. מקום מצד המקום של השימוש, שלא יכול להיות שיש משהו שהבורא רוצה שאנחנו נקבל, או שאנחנו... ואז מצד זה, זה מראה שיש פה איזשהו, כאילו, תחשיב למשהו שהוא כאילו לא מחויב.
נכון.
ואנחנו לא מבינים למה באמת היה צריך את זה. מצד ה... כאילו, מצד הבורא זה מושם, כאילו לא היה צריך. אבל מצד הנברא זה מה שעושה לו את כל המהות.
כן, כן, אבל מצד שני אנחנו לא מצליחים להבין את זה, כי אומרים לנו פה שהוא היה בדבקות. הוא שמו אחד, זה מה שאנחנו לא מצליחים להבין. את מבינה, זה לא שהוא שמו שתיים, הוא שמו אחד. אז אם הוא שמו אחד, מה הוא צריך יותר מזה? טוב, אני אומר, יש לו רצון אינסופי, והוא מלא באור אינסופי, אז מה רוצים יותר מזה? אז את אומרת שאוקיי, אז הרצון להשתוות הוא עוד יותר גבוה מהרצון להיות מלא, זה מה שאת אומרת.
כן,
אבל
אם נגיד
שהוא
כוח
המציב
כזה, יש פה חיסרון, בערך שהנברא,
אז אי אפשר להגיד. אז אני אומר
שזה
כאילו
לא מחויב.
כן.
וזה משהו שהוא מאוד
פרדוקס.
לא,
ברור, זה ברור. יכול להיות גם מה שאת אומרת פה, זה אולי... אפשר אולי לפתח את זה, להגיד שזה השורש של הבחירה, כן? כי פה אנחנו רואים הפעלה של בחירה. זאת אומרת, יש פה משהו לא... ברגע שאנחנו רואים שיש פה משהו שהוא לא מחויב, שהוא בגדר של מותרות, אז פה זה כבר, יש פה בחירה. כן? יש פה חופשיות, יש פה חופש. אז אולי העניין הזה של הקישוט, העניין של הקישוט הוא כבר, הוא שורש של הבחירה החופשית אולי, אפשר להגיד.
באסוציאציה זה עולה לבראשית רבה לחיבור בין אדם לחווה, שזה היה גב אל גב וזה היה מחויב, כאילו, זה היה האמת, זה היה מחובר, ואז כאילו כל הנסירה זה כדי שהם יתחברו פנים אל פנים ואז יש את הבחירה.
נכון.
לא חובה. הם לא מחוברים כבר, אז למה
צריך את זה? נכון.
חיבור יותר גבוה שיש נסירה.
נכון.
אבל זה כאילו מלכתחילה חיבור היה יותר גבוה, זה כמו הוא שמו אחד, כאילו הם היו אחד. זה גם עוד. אבל הם לא
בחוץ. נכון, אני חושב שזה נכון, אני חושב שהדברים האלה פה, אני חושב שאנחנו מרגישים את הדברים האלה, למרות שאנחנו לא מבינים כלום, אבל אנחנו מרגישים משהו. טוב, זה מה שהיה... שאלה,
מה זה
התשע
הזה?
מה זה אמר?
מה
התשע
הזה?
מה זה התשע
הזה?
התשע
הזה, שאלה
מה זה התשע הזה?
זה
מחנה לזה, מחנה, זה לא מה זה. מה, את באיזה, את בספר או את בקובץ?
בקובץ שהתפקתי.
הקובץ ששלחתי לכם?
לא.
קובץ אחר?
כן. ליד הכישת יש תשע, עם הערה למטה, שמחנה לאן שהוא עובד, זה נמד, זה כתוב. עין עין, למה זה, תפשין, עין חד.
אני לא יודע, אולי זה... אני צריך להסתכל. רגע, זה... אוקיי, אני לא יודע להגיד לך. אולי תשכח לי את הקובץ שלך ואני אסתכל, אני לא יודע מה זה.
אוקיי.
אז אני חושב שאנחנו נעצור פה ונמשיך את זה בפעם הבאה. תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
להתראות.
תודה רבה.